אני רזי.
אני אסתר.
ואני אסתר. לא.
זה כהפך. הכל כבר התבלבל אצלנו. וזה הפודקאסט שלנו, אמת ספריר.
נכון, ברוכים הבאים. אז איך הפודקאסט בעצם עובד? סתם למי שלא שומע אותנו ביום יום, או בכלל, או לא שם הפרק שלנו עדיין. אנחנו בעצם מדברות כל פרק על נושא אחר שמעניין אותנו. ובעצם כל אחת מביאה סיפורים שקשורים לנושא. אנחנו לומדים את הנושא תוך כדי דיבור על הסיפורים והבנה של מה קרה שם בעצם. ובסוף אנחנו לוקחות דברים איתנו ליומיום ומנסות ליישם אותם. והפרק הוא פרק מיוחד כי הוא פרק סיום שנה.
איזה כיף. 2020 נגמרת.
וואי, תודה לאל, תודה לאל.
היה קשוח. אז איך הייתה השנה שלך, רזי?
וואי, האמת היא שהייתה לי שנה מאוד מוזרה. אני לא יודעת איך להגדיר את 2020 ממש. מצד אחד היה טוב, מצד שני היה מוזר. אני מרגישה שבעיקר, כאילו, אני מרגישה שכל העולם סביבי משתנה, ואני נשארת במקום. כי לפני כמה זמן כזה עברתי ליד התיכון שלי, שהוא הפך להיות תיכון אחר, ופשוט
מה?
העבירו את התיכון למקום אחר.
לא יודעת אם המסגר היה המקום האופטימלי.
למה? זה אחלה מקום. וואי, אני ממש אהבתי. תמיד...
הולדת פה פרטים אישיים.
כזה בבית הכל משתנה, ואצל כולם סביבי הכל משתנה, ואני פשוט נשארת באותו מקום.
אבל התחלת ללמוד.
נכון, אבל פיזית אני מרגישה שאני כאילו לא... אני לא זזה, ולפני הקורונה הייתי... כאילו עבדתי... ובעבודה כל יום היו תמיד צוחקים עליי שאני כל יום עושה משהו אחר, ועכשיו אני מאוד סטטית, באמת מאוד סטטית, וככה אני מרגישה שהשנה הזאת היא קצת תקועה וסטטית כזאת, מבחינתי לפחות.
סגרת אותנו בבתים, אין מה לומר. לא, אני מרגישה שמאוד מאוד השתדלתי להמשיך עם החיים שלי בלי קשר לקורונה, כאילו, עשיתי הרבה דברים שתכלס, כאילו, יכולתי לעשות, פשוט מרגיש שאיכשהו, אני כן מרגישה מאוד את הקורונה, כי בסופו של דבר, סגרים ומסכות וטטטה, ואז מצד שני אני נורא מנסה להדחיק את זה ולשים את זה בצד, אבל בגלל הקורונה אני גם חוויתי הרבה דברים חדשים, ועשיתי הרבה דברים חדשים שאולי לא הייתי עושה בזמן אחר, ולא מדתי הרבה דברים חדשים לטוב ולרע, אז הייתה שנה מעניינת ממש בתכלס, דווקא עם כל הפוטנציאל שלה להיות סופר משעממת, מאוד מעניינת, ואני גם לא הייתי אומרת שכל השנה שלי הייתה סטטית, כי אני כן בסופו של דבר הצלחתי לצאת ולטייל ולגור במקומות, אבל מתחילת הלימודים, אז הרבה מהזמן שלי אני יכולה כאילו שבוע לא לצאת מהחדר.
אני חושבת שכולם ככה, לא, אני, היום יום שלי זה לא לצאת מהחדר.
וזה הפך להיות סבבה, כבר, אני לא שמה לב, אפילו אנחנו, כמה זמן נפגשנו.
נכון, וואי, שנים לא ראיתי אותך. זה המחלות שאני רואה אותך עכשיו, אבל
רק זומים.
אבל זה נגיד מה שהכי חסר לי, אם כבר מדברים על זה, הכי חסר לי בשנה הזאת, זה כאילו אנשים, לגעת בהם, להריח אותם, ממש חסר לי החברתיות, כאילו, באמת שממש.
אז הפרק שאנחנו רצינו לבחור לפרק סוף שנה, זה בעצם לדבר קצת על ההיסטוריה, שזה מה שאנחנו עושות הרבה בפודקאסט הזה, ולחשוב קצת על מי בסופה של שנה, בסופה של יום, בסופה של תקופה, כותב אותה, בעקבות המשפט הידוע של צ'רצ'יל, שהמנצחים כותבים את ההיסטוריה, האומנם? כנראה שכן, יכול להיות. ואנחנו נציג כל אחת סיפור שעניין אותה, בנושא כלשהו שהכרנו בצורה אחת, אבל אולי במציאות הוא היה קצת שונה. ומי בעצם היו המנצחים שכתבו אותה, ומי המפסידים ששכחנו.
נכון.
וזהו, רז, את רוצה להתחיל?
כן, אני אשמח. אז אני בחרתי לדבר על נושא מאוד מאוד רלוונטי בימים אלה במיוחד. חנוכה, חג הנהדר, שזה אישית החג הכי אהוב עליי. בעולם חולה על סופגניות בכל צורה, למרות שעושים אותם בצורה נוראית, אני יודעת. אבל כדי בעצם לפתוח את הנושא, אני רוצה לשאול אותך, מה את, אסתר, יודעת על חנוכה בתור מישהי שגם גדלה בבית ברוח מאוד יהודי וחוגג חגים?
אני יודעת שהיו מכבים והיו יוונים, ויוונים לא אהבו אותנו. והם עשו לנו, הפילו עלינו גזרות, עשו לנו בלגנים וזה, ואז יהודה המכבי, גבר גבר, תתח שמדכא אותי, קם ואמר, זהו. ואז הוא הלך והרג את כולם, וניצחנו, אבל הם הרסו הכל, וזה היה מבאס בטירוף, ואז מצאנו כד שמן קטן, והדלקנו את המנורה לשמונה ימים, למרות שחשבנו שיהיה לנו רק ליום אחד, וזה הנס גדול, וזהו. וקרו עוד הרבה דברים, אבל זה תכלס, כאילו, המסגרת.
תכלס, זה לא מה שקרה, למרות שזה כן מה שמספרים לנו הרבה. ומה שבאמת קרה, זה חוץ מזה שנכון היו את היוונים והיו את המכבים, זה שערך 2,000 שנה לפני, עכשיו, לפני 2020, סתם, לפני בערך 2,200 שנה לפני, באמת, האימפריה ששלטה בארץ הייתה האימפריה היוונית בראשות אנטיוכוס, אבל ארץ ישראל הייתה כמעט אוטונומיה. זאת אומרת, היינו תחת השלטון שלהם, אבל חוץ מכל מיני מיסים שאתה משלם לממשל ודברים כאלה, לא היו ממש קשרים. אבל מה כן היה כמו היום? היו כל מיני זרמים ביהדות. והזרם שהכי היה קרוב לממשל היה בעצם הזרם ההליניסטי, שזה זרם שהאמין גם באלוהים, אבל גם באלים יוונים, שזה אחלה טס. והם רצו בעצם לשלוט בבית המקדש, והם רצו, הם היו גם האליטה מבחינת העם, כי הם היו קרובים בדעת שלהם לממשל, והם היו קרובים ככה יותר לממשל. אז הם אמרו כזה, יואו, כל שאר הזרמים בארץ לא בקטע שלנו, מדברים עם אנטיוכוס, שולחים ומבקשים ממנו לשלוח תגבורת, כדי שיעזור להם להשתלט פה על המצב. אז הוא שולח, אבל לא הרבה חיילים, כי תכלס, מבחינה דתית, לא היה לו ממש אכפת מה קורה כאן. כל עוד משלמים מיסים, הכל טוב מבחינתו. אבל מי שלא אהב את זה, זה היו המכבים וזרמים אחרים ביהדות, כי גם שהם היו האליטה בעם, הם שלטו על בית המקדש, וזה היה מאוד בעייתי למי שלא האמין שצריכים להיות אלים ביהדות. ובעצם הם היו סוג של חבורת גרילה כזאת, שנלחמו ביהודים ההלניסטים, ובעצם ניסו להשמיד אותם. וכשהם ניצחו, מה שקרה זה שהם היו צריכים לתאר את בית המקדש, ובגלל שבית המקדש היה תחת השלטון של ההלניסטים, הם היו צריכים לחגוג את חג הסוכות שוב. אז במקום לחגוג אותו בסוכות, הם חגגו אותו בחנוכה. ובגלל זה אנחנו חוגגים את חנוכה 8 ימים.
הבנתי. כאילו מקדים, פעם לא. אבל יש 8 קנים במנורה.
לא, יש 7 קנים במנורה. בחנוכיה יש 8 קנים.
אבל בחנוכיה יש 8.
נכון, כי החנוכיה קשורה לחנוכה. באמת, ואנחנו מדליקים אותו בגלל נס פך השמן, שגם הוא לא באמת קרה.
אז מה שקרה... כל פיקציה.
אז מה שבאמת קרה זה שהתחילו לחגוג את חנוכה בתור חג סוכות שני, כדי גם לזכור את תיאור בית המקדש ולזכור את הניצחון הזה בארץ ישראל. אבל כ-500 שנה אחר כך, לתנאים, שזה בערך ב-300 אחרי הספירה, הם לא אהבו את העניין הזה שאין את אלוהים בסיפור. מה עוד? בגלל שזה היה סוג של סוכות שני, וזה היה בתקופה של סוף המסיק, אז מאוד התאים שיהיה פה איזשהו נס עם שמן. אז הם פשוט הוסיפו את הנרטיב הדתי לסיפור, שאלוהים בא וגרם לכך שהשמן נדלק 8 ימים.
קפיטליסטים! נחפים לנו את העניינים הכלל. האמת שזה די חכם.
נכון, זה חכם.
זה טוב, זה חג ויש שמן, אז בואו נעשה עם זה משהו, זה יהיה מגניב. וכמובן שכולם חקלאים תמיד.
כן. ואז מה שקרה אחרי זה, זה שיש עוד כל מיני מנהגים בחג הזה שאנחנו מאוד אוהבים. כמו נגיד לסובב סביבונים, נכון? ומה שתמיד סיפרו לנו זה שהיהודים היו מתחבים מהיוונים, והם היו מסובבים סביבונים כדי לשמור על היהדות שלהם, אבל לא משהו כזה. זה מה שלי סיפרו.
לי סיפרו שזה פשוט היה סוג של משחק כזה. לא יודעת. לא זוכרת כבר כל כך מה היה הקטע של זה. סתם כאילו משחק. ושכאילו, לא יודעת מה, נס גדול היה פה, אז יש נס גדול היה שם, כל מיני שתיקים מגניבים כאלה.
המשחק הזה בעצם הגיע ממשחק במאה ה-18 של יהודים אשכנזים, שזה בעצם היה דרך להמר. והאותיות שנמצאות על הסביבון זה לא קשורות לנס גדול היה פה, הן קשורות לדברים שקשורים למשחק הזה, שקשורות למילים ביידיש, כמו נגיד נון זה קשור ללא, זאת אומרת שאתה לא מקבל כסף.
נין.
כל האותיות קשורות למשחק הזה שהוא היה משחק הימורים.
אבל תכלס זה גם מה שעושים עכשיו הרבה פעמים עם סביבונים.
כן, עכשיו יש סוג של משחק כזה שמשחזרים, אבל מה שאומרים זה שכזה נס גדול היה פה, והגדול זה כאילו...
במשחק של הימורים זה היה כזה להוסיף או משהו כמו בפוקר?
כן, משהו כזה. לגבי המאכלים של חנוכה, יש עוד סיפור מאוד מעניין, שהלביבות מגיעים אלינו בעצם מהסיפור של יהודי, אוקיי? שגם אותו מספרים בחנוכה, כי מה יהודית עשתה? היא עזרה להפיל את המצבי של אנטיוכוס, והרגה אותו בכך שהיא רימתה אותו עם גבינות ויין, ושיקרה אותו.
וואי, גם אותי אפשר לרמות עם גבינות ויין. תרפו לי את הראש, שסבבה.
אבל מה שבאמת קרה זה שזה נכון, זה קרה, אבל 500 שנה לפני החשמונאים. וזה גם תוספת שהיהדות הוסיפה לסיפור. כי הסיפור של יהודית היה בעצם סיפור שהיה מחוץ לתנך, ופשוט עם הזמן החליטו שבמקום נבוכדנצר שהיה המלך בסיפור, נחליף את זה לאנטיוכוס, כי זה מתאים למוטיב של בארץ ישראל נגד הממשל, ומנסים להרוג אותם. כאילו זה פשוט התאים במוטיב, אז פשוט החליפו את השמות, וזה היה כזה, אוקיי, זה מה שקרה.
מה? זה ממש מצחיק. הם פשוט לקחו והנפיצו חג, קצת מפה, קצת משם, נוסיף לזה פן כלכלי, ויאללה, יש לנו כאן חג. חג הורים שמח. סם, האמת שזה אחלה חג, זה לא בגלל זה הוא גם כיף. כי הוא לא כבד כמו חגים אחרים, שתמיד יש איזה כזה. יש בסיפור, אבל אנחנו לא, אין לנו את הקטע של... עכשיו עושים 8 ארוחות ביום, ומדברים על הסיפור הזה, ויש כזה מלא דברים, כאילו כל המסורת בחג הזה, זה הכל מסורות יפיות כאלה. אוכמים, משחקים, כסף, חנוכיות, נרות.
והכסף מאיפה הוא הגיע? הכסף הגיע מהתקופה. אנחנו בדיוק לפני הקריסמס, ובאירופה ובארצות הברית, היהודים היו צריכים משהו שילחם במתנות שנמצאות מתחת לעץ השוח. אז מה ביהדות נתנו? כסף, כי מה מרצח מתנות?
כסף, תמיד ידענו מה אנחנו רוצים. הגויים האלה לא יאפילו עלינו. אני רק רוצה לציין, הפודקאסט משתייך לכולם, לא באמת אכפת לי, אני לא חושבת שלרזי אכפת.
לא, ממש לא.
לא.
והדבר האחרון זה הסופגניות, שזה הדבר שהוא סי-סיים, הדבר הכי אהוב עליי בחג הזה, באמת נשבעת. אפשר להחליף אותו לחג הסופגניות. וזה בעצם מגיע מתקופת הרמב״ם, שזה בעצם פשוט הספינג'ה מרוקאי גרסה עליו, שגם וואלה. הוא עשוי במלא שמן.
וואי, גם ספינג'ה סיים.
נכון.
לא, אז אחרי שנסיים להקליט את הפרק, אני אלך לנשנש לעצמי, זה משהו למרות שאמרתי לעצמי אתמול, וואי, יסי, את חייבת להפסיק. נתתי עוד לך קרס אחרי חנוכה כזאת, וזה, וואי. אבל כל כך בא לי.
אבל זה גם חורף. זו התקופה, לפי דעתי.
נכון, נכון.
אם יש זמן להשמין, זה כשאת בבית רק בחדר שלך, ואף אחד לא רואה אותך שבוע.
נכון, אבל נראה לי כל כך הרבה חגים שלנו, לא רק שלנו בעולם, זה פשוט מין אוסף כזה של דברים שכל מיני מנהיגים שונים החליטו, בין אם זה מנהיגים דתיים שדחו את אלוהים לסיפור, מנהיגים פוליטיים שהחליטו שעדיף לא להזכיר את ההליניסטים, כדי שאנחנו כזה, כדי שזה יצא יהודים versus יוונים, ולא... מין צחכים כאלה פנימיים, ובין אם זה מנהיגים כלכליים שפשוט החליטו שהכל יהיה עם שמן. אז גם עכשיו זה ככה, כי גם אם נסתכל על עץ השוח של הקריסמס, אז הוא גם סופר פגני, שזה פשוט חג פגני שהפכו אותו לנוצרי, הם אפילו לא השתדלו כמונו. הם לקחו את אותו המנהג, ולדעתי זה גם מנהג נורא יפה, אני מאוד שמחה שזה קיים עדיין. ועשו את זה גם מסיבה מאוד חכמה, כי הם ידעו שזו דרך מאוד טובה לגרום לאנשים להתנצר, כי הם לא רוצים לעזוב מנהג כל כך יפה שהם התרגלו אליו, אז פשוט עשו לזה מין הסבה כזאת. או כמו שנראה לי סיפרתי לך כבר פעם, שהסנטה קלאוס שאנחנו מכירים היום, זה משהו שקוקה קולה המציאו, כי פעם לאו דווקא היו מציירים אותו אדום ולבן, וגם הרבה פעמים היה כחול ולבן, או ירוק ולבן, או עוד כל מיני צבעים שקיימים, אבל קוקה קולה עשו קמפיין לפני הקריסמס ולפני כל החגים, סנטה קלאוס באדום ולבן, כי זה הצבעים שלהם, וזה היה קמפיין כל כך מוצלח, שזה פשוט נקלט ככה עד עכשיו. וחנוכה יותר נראה לי גם מחשבים אי פעם, בלפור ממשיכים להפגין.
כן, אבל נראה לי שבחנוכה, כאילו, לעומת קריסמס, אחד המוטיבים הכי גדולים שיש לנו עכשיו בתקופה שלנו, זה המוטיב של ההמון נגד הקצת, שלא דיברנו עליו נראה לי, אבל כאילו זה אחד המוטיבים שהיוונים היו כאילו האימפריה, ואנחנו היינו המיעוט, וזה מאוד מתאים לכל הנושא של הלאומיות הישראלית, של ארץ ישראל הקטנה לעומת כל מדינות ערב שנמצאות מסביב, וזה מאוד, אני מבינה למה חנוכה הוא אקסטרה, גם למה חנוכה הוא חג שכל היהודים אוהבים. גם האלה שכאילו הכי לא דתיים והכי קיבוצניקים והכי, כאילו לכל אחד יש מוטיב בסיפור הזה, בגלל שהוא נבנה ככה בשכבות. בתקופות כל אחד הוסיף עליו משהו.
כן, יש בו גם נשים, גם סתם יהודים, דברים קורים. אחלה חג. רגע, לא דיברנו על מי, על המנצחים בעצם.
מי המנצחים בחנוכה?
אנחנו המנצחים. אין יוונים יותר.
לא, אין הלניסטים. אבל
אין הלניסטים. נכון, לא, יש יוונים, אבל אין אימפריה יוונית ענקית. אז אנחנו יכולים לספר מה שבא לנו קצת. וגם אין הלניסטים, אז אנחנו יכולים להעלים אותם מהסיפור. אולי כי מביך לנו לחשוב בכלל שמישהו חשב לעשות את זה.
אני חושבת שדווקא אנחנו בתקופה שהיא ממש דומה לתקופה הזאת, עם כל הזרמים היהדות, ושזה, כאילו עכשיו הם לא עושים מלחמות ביניהם, אבל עדיין יש את המאפיין הזה שהזרם האורתודוקסי מנסה להוריד את הזרמים האחרים, הקונסרבטיביים והרפורמיים וכל מה שמסביב, שזה גם מוטיב שחוזר על עצמו שנאמר.
נכון, אפשר להסתכל על זה גם מעבר לזרמים דתיים, גם פשוט מין שבטיות כזאת שקיימת אצלנו. בין אם זה הזרם הימני נגד השמאלני, או הדתי נגד החילוני, או האשכנזי נגד המזרחי, כל דבר אחר. קפיטליסטי נגד הסוציאליסטי, אנחנו מאוד מאוד מפולגים. אם אנחנו חושבים על זה כך, אפשר גם להסתכל על זה אחרת.
כן, אני חושבת שאת צודקת, אבל אני חושבת שכשאנחנו מדברים על המנצחים כותבים את ההיסטוריה, אז כאילו בסופו של דבר אני חושבת שלא המכבים כתבו את ההיסטוריה. שאם הם היו כותבים את ההיסטוריה, אז הם היו כותבים אותה קצת שונה. הם היו כותבים אותה בתור מפארים מאוד את עצמם, וממש מורידים את ההליניסטים.
אבל הם די מפארים את עצמם. יש מין כזה, אם נכנסים לתוך הסיפור יותר, אז יש כל מיני סיפורים של כזה גבורה, וכזה עוצמה, וטטטה, וחוזק. די כזה נחשבים.
נכון, אבל אני חושבת שזה עדיין לא, שזה מוטיב מרכזי, אבל שזה לא המוטיב המרכזי בכלל.
נכון, זה עדיין בסופו של דבר, נראה לי נס פח השמן.
כן.
שהוא הרבה יותר שיתופי לכולם, ושהקבה כמובן נוכח.
כפרה עליו.
אמן. טוב, מגניב, נעבור עליו?
כן. אז אסתר, מי המנצח שלך?
זה סיפור.
זה סיפור, אוקיי.
Once upon a time. גרה לה לידי דיאנה ספנסר. סתם, אני אדבר עכשיו רגיל. לידי דיאנה פרנסיס ספנסר, נולדה בראשון ליולי 1961. אולי אתם מכירים אותה בתור הנסיכה מווילס, או הרהיינס, או הבחורה הזאת שהתחתנה עם צ'ארלס האפס. והייתה אייקון אופנה משוגע. היא תמיד הייתה על הרדאר, ואז לפני שנה נראה לי גם יצא דוקו על החיים שלה, ועכשיו גם היה פרק בקראון.
לא פרק, עונה שלמה בקראון.
אה, זה היה עונה שלמה, וואי, אני לא רואה את זה פשוט.
גם אני לא.
שלמתי את זה מצד. אז עכשיו גם בקראון מדברים עליה, אז היא עוד פעם עלתה לרדאר, והיא פשוט אחת ה... ישויות המלכותיות הכי מסוכרות שקיימות ever. אני קצת אספר עליה וקצת אספר בסוף מי ניצח בסיפור שלה, ואפילו קצת יותר ויפסיד בסיפור שלה. אז היא נולדה באיזה אחוזה באנגליה למשפחה בעלת תואר אצולה. הם היו קודם רוזנים, ואחרי זה נראה לי אפילו דוכסים כבר. סבתא שלה הייתה מאוד מקורבת לאליזבת, לא אליזבת הראשונה ולא אליזבת השנייה, אימא של אליזבת השנייה, שהיא לא אליזבת הראשונה.
מלכה האם?
כן, the mother of queen. באמת, זה כאילו התואר שלה. ובגלל זה הם גם הכירו את משפחת המלוכה. הבת שלה הייתה גם ה-lady in waiting, שזה משהו חדש שלמדתי.
מה זה lady in waiting?
זה תפקיד שמקבלת מישהי מחצר המלוכה. זה סוג של גם מין אשת סוד כזאת. זאת אומרת, חברה טובה, אבל גם מישהי שמלווה את המלכה לבית משפט.
לבית משפט? אם היא מגיעה לבית משפט, כאילו?
כן, יש כל מיני סיבות. היא לא חייבת להגיע לבית משפט כי מאשימים אותה במשהו. אבל כשהיא צריכה להגיע לקורט, כאילו לבית משפט, אז היא מלווה אותה.
יש לה גם בחורה כזאת שמלווה אותה לסופר? ואחת שמלווה אותה לפרלמנט? כמה חברות יש לה? כמה חברות המלכה צריכה?
כמה קוראת, לא יודע, זה דרך כלל איזה חמש או משהו. וואי, תקשבי עצם הבאס זה לא ללכת אף פעם לסופר. יש משהו ממש כיף בללכת לסופר. הם צריכים לעשות סופר מלכותי כזה, שהיא עושה את עצמה הולכת לסופר.
זה כמו ה...
סימולציה.
כן, זה כמו שיש בכזה, לא יודעת, משחקיות של ילדים כאלה, סופרים קטנים לילדים.
כן, בקיסובה יש את זה. כן, אז דיאנה. היא תמיד חונכה בכל מיני בתי ספר פרטיים כאלה. בהתחלה היא חונכה בבית, אחרי זה שלחו אותה למין פנימיה כזאת, רק של בנות. היא נחשבה לתלמידה שהיא מתחת לממוצע, היו לה מבחנים שהיא נכשלה בהם והייתה צריכה לעשות עוד פעם, אבל היא מאוד הצטיינה בספורט ובמוזיקה. בספורט ובמוזיקה, אומנות גם היה משהו שהיא אהבה לעשות, היא הייתה מאוד מאוד פעילה חברתית. תמיד ארגנה דברים, תמיד... הייתה בטופ של כל מיני אירועים חברתיים. זה משהו שהיא ממש בלטה בו, היא אפילו קיבלה על זה תעודת הצטיינות.
וואו.
וכזה היה לה כינוי הדוכסי, גם כשהיא הייתה קטנה, בגלל שהיא תמיד הייתה נחשבת מאוד מנומסת, מאוד אצילית בהתנהגות שלה. ב-1977, הנסיך צ'ארלס, שהיה בן 30 בערך אז, יצא עם אחותה של דיאנה, שרה.
אוקיי.
ושם הוא גם בעצם פגש את דיאנה פעם ראשונה. עכשיו, עד אותו הרגע, צ'ארלס עשה מה בא לו. הוא כבר בן 30, לא חושב בכלל להתחתן, כי הוא חושב על להתחתן, כי כי אליזבת, אמא שלו הייתה כזה אהם אהם, השעון מתקתק, אדוני. אבל עד אז הוא התהולל לו, עשה מה שבא לו, היה ממש נחשב לחיית מסיבות כזה.
מה, הסבא להזקן הזה חיית מסיבות?
לגמרי, תקציבי, הוא היה פתיחת בחור, לא נח לרגע. בין היתר יצא עם אחותה של דיאנה לתקופונת, אבל מלמעלה התחילו ללחוץ עליו, כי הוא כבר מבוגר, הוא צריך למצוא לעצמו מישהי להתחתן איתה, והוא צריך למצוא מישהי ממעמד ממש טוב, שמתנהגת כמו שצריך, שהיא צריכה להיות פרוטסטנטית, זה מה שהם ביקשו.
לא אבנגליסטית?
אבנגליסטים הם זרם בתוך הפרוטסטנטים.
אוקיי.
הכי חשוב זה שהיא לא תהיה קתולית.
אוקיי, וואו, אוקיי, זה חשוב.
לפי החוק, אסור לה להיות קתולית, חוץ מזה היא יכולה להיות מה שבא להם.
גם יהודיה? סתם לא ברור שלא.
כן, בטח. רגע, למרות ש... לא?
לא, זה... לא נראה לי.
לא? טוב, אז לא. לא, לא נראה לי, יכולה להיות יהודיה. אולי היא יכולה להיות יהודיה, אבל שלא באמת שומרת מסורת, שתתחתן עדיין בכנסייה.
נראה לי כולם יכולים להתנצר.
כן, זה לא נראה לי כזה פשוט. למרות שאחר כך אני אספר משהו שקצת יסתור את זה, אבל בעיקרון זה מה שהוא אמור לחפש. ומעבר זאת שצריכה להיות ילדה נוצריה טובה, מינוס סתם, היא גם צריכה להיות בתולה. מה שקשה למצוא כשאתה גבר בן 30 שמתהולל לו בכל זאת. לא בקש, כאילו שעשה מה שבא לו, כן, אני רק בעד. פשוט זה היה קשה. וזה, הוא לא התנהג כמו שציפו מיורש הקטר להתנהג.
אוקיי.
וכשהוא הכיר את דיאנה, אז ב-1977, הוא כבר שם עליה עין, הוא היה כזה, אוקיי, יש לה פוטנציאל להרגיע את אמא שלי וגם להיות בת זוג שתתאים לו. ב-1980, משפחת ספנסר הוזמנו לסוף שבוע כזה בקאנטרי, ביחד עם משפחת האצולה, שם גם לצ'ארלס יצא יותר להכיר את דיאנה, ובמיוחד במשחק פולו, שבו הוא שיחק, שבה הוא ממש שם לב אליה, והחליט שהוא חותר.
אבל מה עם אחותה בכל הסיפור הזה?
הם הפסיקו לצאת, אני לא יודעת בדיוק מה קרה שם, אבל הם כבר לא... כבר לא היו ביחד. הוא יצא עם הרבה נשים, כן? אני לא יודעת כזה מימוש שכב עם כולן, כולל אחותה של דיאנה, אבל זה לא היה יוצא דופן שהוא יוצא מישהי, ואז מפסיק לצאת איתה. הוא לא היה כל כך רציני פשוט לגבי מערכות היחסים שלו, עד שהוא הבין שהוא חייב להיות רציני. ואחרי 1980 והקיץ הזה במשחק פולו, הוא התחיל להזמין את דיאנה לעוד אירועים משפחתיים, או עוד אירועים שבהם הוא היה נמצא, כל מיני קרוזים, מסיבות, כאלה. באחת הפעמים, גם המלכה וגם אם המלכה היו שם, הם אהבו אותה. ממש קיבלו אותה משהו טוב, סוג של כזה, הביאו אישור, וב-1981 הם התארסו. הם התארסו בפברואר והתחתנו ביולי. עד לאותו הרגע שהם התארסו, דיאנה גרה עם שותפות שלה בדירה בלונדון שהיה שייכת לאימא שלה, ועבדה בעבודות מינימום כאלה. היא הייתה סייעת בגנים ובבתי ספר, והיא עזרה גם לזמורה לריקוד. היא אפילו עבדה בעבודות ניקיון, לא בשביל הציבור הרחב, בשביל כזה אחותה וחברות שלה, מין ג'סטות כאלה. לא יודעת, לא היה לה משהו רציני כל כך שהיא עשתה. היא יודעת שהיא אוהבת חינוך, היא ידעה שהיא טובה בריקוד ובמוזיקה, ובזה היא התעסקה. מן הסתם, כזה איזה שבועיים נראה לי אחרי שהם התארסו, היא כבר עברה לגור במקום אחר. לא יודעת אם דווקא בבקינגהם, אבל כבר מקום שהיה שייך למשפחת המלוכה. והיא הייתה בת האצולה הראשונה שעבדה לפני זה, בחייה.
וואו.
לפני זה הן פשוט היו... בבית, במשפחת, לימודים. זה בדרך כלל בלי לימודים גבוהים. דיאנה ספציפית שלחו אותה אחרי התיכון, אז שלחו אותה למין בית ספר לנימוסים כזה, למין אלמות, שסיימה אותה דרך אגב, היא לא נהנתה שם. אבל זה מה שהיה, ואז בגיל 18 את מסיימת את זה, וזהו, ואת מתחתנת. היא התחתנה בגיל 20, כן, עדיין מוקדם. הייתה בת 20, נראה לי ממש שנייה אחרי יום הולדת 20 שלה, כי היא נולדה ביולי, וצ'ארלס היה בן 32. מבוגר מנה בהרבה. חתונה סופר מסוכרת, אנשים חיכו רק לראות את הסמלה שלה, את העוגה שלה, כל דבר קטן כזה. כל אנגליה ישבה וציפתה לזה לראות מה יהיה, וזאת הייתה ממש חתונה מהאגדות, סופר קסום, סופר מדהים, וואו. אחרי 5 שנים מתחילות בעיות בנישואים שלהם. כבר יש להם 2 ילדים, הארי וצ'ארלס. לא.
צ'ארלס זה אבא, וויליאם.
צ'ארלס זה אבא, הארי וויליאם, אני תמיד מבלבלת את זה. אז הארי וויליאם, יש להם 2 ילדים כבר, הניסויים שלהם לא הולכים וואו, הם רבים הרבה, בעיקר בגלל שצ'ארלס בוגד בדיאנה, עם קמילה.
קמילה היא
האקסית שלו. האקסית המיתולוגית. הם יצאו לפני זה, והם הפסיקו לצאת בגלל שהיא לא התאימה בעצם להיות יורשת האצולה, היא גם הייתה מבוגרת, לדעתי בגיל של צ'ארלס אולי אפילו שנה יותר, שהיא הייתה נשואה בעבר, ופשוט היא לא התאימה. והם סוג של הכריחו אותם להפסיק להיות ביחד. הוא עדיין שמר איתה על קשר כל השנים האלה, ובאיזשהו שלב הוא גם התחיל באמת לבגוד בדיאנה עם קמילה. דיאנה גם התחילה לבגוד בצ'ארלס. היה לה מאהב, הסייס שלהם מהאחוזה המשפחתית, ולדעתי היו עוד אנשים, לא רק הוא, עכשיו פיצו כל מיני שיחות טלפון פרטיות, גם של צ'ארלס וגם של דיאנה, של כל מיני שיחות אינטימיות שלהם עם אנשים, וזה נהיה פשוט נורא נודע בציבור שהזוג המלכותי לא בדיוק מתפקד. הם הפסיקו לגור ביחד באיזשהו שלב, כי היה להם שטח מאוד גדול, כן. אז היא עברה כזה לחלק אחר בבקינגהם. בנובמבר 95, אליזבת, המלכה, שלחה להם מכתב, ובו היא המליצה להם להתגרש.
היא המליצה להם להתגרש?
היא המליצה להם להתגרש, כי בהתחלה היא שלחה להם מכתבים כאלה של וואי, תסגרו על עצמכם, כי תתפסו את עצמכם בידיים, אתם הזוג המלכותי, זה לא יכול ללכת ככה. ואז היא שלחה להם את המכתב הזה, שזה סופר לא רגיל בשביל משפחת האצולה, ממש להמליץ להתגרש, עד כדי כך גרוע זה היה. במיוחד שתחשבי שכל צעד של דיאנה היה מתועד. כל דבר שהיא עשתה, כולם ידעו עליו. לא הייתה לה שום פרטיות, היא הייתה בפרופיל נורא גבוה, גם כי היא התנדבה כל הזמן, והייתה עם העם, ונורא נאהבת ונערצת. זה הוציא את משפחת האצולה לא כל כך טוב, כשפתאום בעלה בוגד בה, ובלגני, והיא עם הילדים, בזמן שהוא אלוהים יודע איפה, והיא עושה את כל הפי, כזה מתנדבת כל הזמן, ומדברת עם כולם, ותתתה. אליזבת אמרה שזהו, צריך לחתוך את זה. צ'ארלס הסכים עוד באותו הערב לדעתי, דיאנה אולי לקח לה כמה ימים. קיץ של אותה השניים כבר התגרשו. בנובמבר 95 היא שלחה להם את המכתב הזה, וב-96 בקיץ הם היו כבר גרושים רשמית, כי היא קיבלה 17 מיליון לירות סטרלינג על הגירושים האלה.
אוקיי.
ובנוסף לזה גם 400 אלף כל שנה.
וואו, וואו, וואו.
היא הסתדרה. מזונות ממשפחת המלוכה זה דבר נחמד. לדעתי גם הילדים נשארו איתה, למרות שהם כאילו, כן, עדיין היורשים. ממנה נלקח טייטל מסוים. אליזבת כן רצתה שהיא תשאיר את זה שהיא נסיכת ווילס, אבל היה לה עוד טייטל, משהו Your Highest Majesty, משהו מוגזם כזה ממש, ואת זה הם כן לקחו ממנה. אז קודם רצה לקחת ממנה את המשפחת, את השם הצולה, ואז הוא לא רצה, וזה היה מלוכלך. כל אחד גם ימשיך בדרכו, היא המשיכה עם עבודה וולונטרית מטורפת, אין אם זה ילדים רעבים באפריקה, או AJV, או כל דבר אחר. ב-97, 31 לאוגוסט, היא נהרגה בתאונת דרכים בפריז. היא נכנסה למנהרה עם הנהג שלהם, ברכב שבה היא נסעה, כשרוצפים אחרי מצלמי פפרצי על אופנועים, עם פלשים, והמכונית התהפכה, והיא נהרגה באותו הלילה. טרגדיה. זאת בעצם הנסיכה דיאנה, שבסופו של דבר, עם כמה שזה הטרגי, כי היא כן דיווחה גם על דיכאון, והבחנו אותה עם אישיות גבולית, הרבה עצב שגם היה בסיפור הזה, היה לה מאוד קשה עם החיים שנוצרו לה, כי סך הכל היא אהבה שהכל מאוד מדוקדק ונכון, והולסום כזה, ובסוף זה היה מלא בבגידות ושחיתות, לגנים עם המשפחה אחת האחרונות שאת תרצי להתעסק איתם. היא הייתה אמורה להיות המלכה.
וואי, אבל זה ממש משמח אותי באיזושהי בחינה שזה קרה, כי אני חושבת שעד אותו עת, נגיד בהיסטוריה, אם אנחנו מסתכלות מהמבט של ההיסטוריה, לא היה מסופר על נשים ועל נקודת המבט שלהן, ואיך נגיד, מלכים היו בוגדים מלא, ויש מלכים שהיו להם הרמון, ואנשים לא התחתנו עד הילדים שלהם באנגליה, מאהבה או דברים כאלה. יכול להיות שהם אהבו אחד את השני בהתחלה, אבל הם התחתנו בגלל שזה התאים. ובאמת, קירות גם את הצד שלה, שסוף סוף יש נסיכה, יש מלכה, שרואים את הצד שלה, רואים איך זה להיות האישה שצריכה לסבול את כל הדברים האלה שקורים סביבה, שנכנסה לסיטואציה שהיא לא בדיוק הבינה לאן היא נכנסת.
בסופו של דבר כן היה של ניצול מסוים של מישהי מאוד צעירה, שמציעים לה להיות נסיכה, וצ'ארלס לא התחתן איתה כי הוא אהב אותה, התחתן איתה כי הייתה נראית לא אחלה, וכי הוא ידע שהיא תתאים. זה היה מאוד פוליטי, והיא נקלה למשחק הזה בתור בן אדם שהוא דווקא מאוד רגיש. והיא יצאה עם היד על העליונה. עד היום מאוד אוהבים אותה. לא יודעת, משפחת האצולה הייתה רוצה שיזכרו את הסיפור הזה יותר מדי, אולי הם היו מעדיפים לקבור את זה קצת.
במיוחד שהכל התחדש כל הזמן, כאילו גם הסרט הזה יוצא עליה, גם The Crown עשה מהם מפלצות וממנה ממש, כאילו כל פעם מחדשים את זה.
היא ממש, לדעתי, ניצחה בסיפור, דווקא באופן לא צפוי, ועכשיו אני רוצה לדבר על מה שהפסיד בסיפור, שלדעתי גם לא מגיעה תמיכה.
אוקיי.
כאילו זה קצת שבר את הלב. צ'ארלס.
אוקיי.
ודי מסתן סך הכל. בסופו של דבר הוא היה מאוהב בקמילה, ופשוט לא הסכימו לו להיות איתה בגלל הסיבות הכי לא אנושיות שיש, שזה פוליטיקה. ועוד פוליטיקה של משפחת אצולה, הם לא באמת שולטים במשהו היום, זה פשוט מין סטטוס שצריך לשמור עליו, ולדעתי זה מאוד קשה לוותר על משהו כל כך חזק כמו אהבה, כשזה נראה בשביל משהו כל כך מטופש, כמו פשוט לשמור על איזשהו, לא יודעת מה, סטטוס תרבותי מסוים, ואתה צריך להקריב את האינדיבידואליות שלך בשביל זה.
אבל אני חושבת שגם זה מה שהיה קורה לפני כן. אני חושבת שזה שזה קרה לצ'ארלס, זה טוב כי זה אפשר לבנים שלו לא להתחתן ככה. כשאנשים הסתכלו על זה בצורה דבילית באותה תקופה, דווקא שהטרגדיה הזאת קרתה, אז אני חושבת שאנשים הבינו, המלכה, המלוכה, הבינה שזה לא סבבה להתחתן יותר לא מאהבה. ולמרות שאנחנו בני תמותה עושים את זה מתחילת המאה, רוב ההיסטוריה אנשים לא התחתנו מאהבה, כאילו זה דבר מאוד מאוד חדש.
זה נראה לי המאבק אבל. גם אם התקראי סיפורים מאוד מאוד ישנים, אז זה תמיד מין מאבק כזה בין מה נכון למה הרגש אומר. זה היה נכון להתחתן עם דיאנה, אבל הרגש אמר לו להתחתן עם קמילה.
נכון,
אבל והפעם זה פשוט התהפך, וזה כבר לא נהיה הרגש ניצח את הנכונות ואת הסטטוס קוו. לדעתי זה מאוד, זה היה מאוד טרגי, ומאוד שפטו אותו על זה שהוא היה עם קמילה, כי הייתה כזאת, גם אותה הוציאו קצת מחשפה, ברור, היא גם ממשפחה מיוחסת ברמה כלשהי, אבל הרבה פחות משל דיאנה. אבא שלה היה איש צבא, אמא שלה לא יודעת מה היא עשתה, היא לא כל כך יפה, לעומת דיאנה שנראית מאוד יפה, וזה היה קצת כזה, מה, מאיפה הבאת את הבחורה הזאת, במיוחד אם משווים אותה לדיאנה. נראה לי שקצת עצוב שככה, שהוא היה כל כך צריך להיאבק ולעבור כל כך הרבה דברים, הוא עשה גם הרבה דברים שהם לא בסדר, אבל הרבה מזה גם נבעו מאיזשהו תסכול כנראה, שבדרך אגב הם נשואים עכשיו, כן, באושר. הם התחתנו ב-2005, ועוד כמה דברים מגניבים על צ'ארלס, שאולי גם יותר יאפשרו לנו להבין למה קרה מה שקרה, ולמה הוא עשה את מה שהוא עשה, ולמה הוא בעצם די בחור מגניב. אוקיי, אז גילתי כמה דברים חדשים. גם כשהוא התחתן עם קמילה, הם התחתנו בחתונה אזרחית, בקנדה.
וואו, נגד המלכה. גם בקנדה
יש להם כזה מיני סניף של משפחת האצולה, הוא בן האצולה היחיד שהתחתן בחתונה אזרחית.
וואו. למה? כאילו מותר להתגרש בכנסייה האוונגליסטית, בגלל זה היא נוצרה. כי הוא מותר להתגרש.
יכול להיות שהוא פשוט לא נוצרי.
לא נוצרי? אומייגאד.
כנראה שהוא פשוט לא רצה להתחתן תחת הכנסייה, וזה הכל. אשכרה יש לו דעה משל עצמו, מה קורה פה? ההורים שלו לא היו בחתונה, ההורים של קמילה כן היו בחתונה. ואמר זה, הוא אומן. הוא אוהב את זה, הוא בטבעי מים. הוא אפילו הופיע בכמה תערוכות ומחר כמה ציורים. הוא גם כתב כמה ספרים. הרבה מהספרים, אבל זה יותר עליו.
משם כל הכסף, מהאומנות.
מהאומנות. בדוק. לא, אבל זה ממש תשוקה שלו, זה מה שהוא אוהב לעשות. פחת המלוכה בכללי, חלק גדול ממה שהם עושים, זה שהם מתנדבים ותורמים, והם פעילים חברתית, אז הרבה מהתרומות שלו הולכות גם לרפואה משלימה, כי הוא חושב שלאנשים מגיע מעבר לרפואה מערבית. הוא ממש פעיל סביבתי, קדם חקלאות אורגנית, וקיימות, ומודעות סביבתית, ודברים כאלה. עוד משהו שהוא עשה, משהו שלא עשו לפניו, הוא הלך ללמוד לפני שהוא התגייס, שלא תבינו אותי לא נכון, כן הייתה לו, היה לו שירות מלא, אולי היה לו שירות עמוס ומלא בכל מיני תפקידים, הוא היה גם טייס, הוא היה בנייבי, כאילו הוא עשה את שלו בצבא, אבל הוא למד לפני זה, הוא למד ארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה והיסטוריה, הייתה לו תקופה קצרה שהוא לקח קצת קורסים בבלשנות, יש לו Masters of Arts מקמברידג', שזה כנראה גם הקטע עם הצבעי מים, הוא אוהב, אפילו עשה איזה תפקיד קטן באיזה מחווה לשייקספיר, הוא באמת, לא, מה אמרו, במשפחת האצולה, לא ברור, כאילו, כן אוהב דברים של משפחת האצולה, כן, הוא מת על פולו וכל מיני דברים כאלה. יש גם הרבה דברים משלו, שהם לדעתי דברים ששווה להעריך.
זה מגניב ממש.
יש שם דמות רצינית גם, שאנחנו לא מכירים. לדעתי עליו כלום, חוץ מזה שכזה וואי איזה מסכן הוא, הוא הבן אדם שחיכה הכי הרבה זמן כדי לרשת את הכתר ever.
עדיין מחכה. כן,
הוא היה נתול דיאנה, וכזה בגד בה.
נכון, וכזה, אני שונאת אותו, בחרו בגיל הזה, איזה אידיוט. סתם, אני מרגישה שזה מאוד, עכשיו אפשר לדבר על זה שזה הצד שלה והצד שלו, וזה לא סיפור חד צדדי. למרות שנגיד, אם הסיפור הזה היה קורה לפני 100 שנה, היא כנראה הייתה מוגלת לאיזשהו מגדל, הם היו נשארים נשואים, והוא היה פשוט חי עם קמילה, והיא הייתה נחשבת למשוגעת. אני שמחה בשביל ההתקדמות האנושית שזה קרה, אני לא שמחה שזה קרה. דיאנה היא עדיין, תמיד הייתי בעדה, והיא תמיד נראתה לי מקסימה וחיננית, אבל אני שמחה שזה קרה בשביל העולם שלנו.
בעיקר לדעתי התקשורת אשמה. תרבות של תקשורת צהובה, זה הרבה יותר מהיום. וצר לי להאשים את התקשורת, כי אני חושבת שהתקשורת יש כוח חזק, שאפשר לעשות את הדברים מגניבים יותר מלהכפיש בני אדם, ואפילו בצורה אכיפה להוביל למוות שלהם. נראה לי שבזמנו התקשורת מאוד הייתה המנצח שכותב את ההיסטוריה, כי ההמונים החליטו מה הם אוהבים ומה לא. והיום זה כבר מתחיל אולי יותר להישכח. לא נראה לי שאנחנו עדיין יודעים הרבה על צ'ארלס, ואנחנו יודעים יותר על דיאנה, ומה היא הייתה צריכה לעבור.
אבל אני חושבת שזה גם הרבה מוטיב של הנרטיב של הסיפור, שצריך להיות דרמה בסיפור, אז במקום שזה, זה של התקשורת הייתה אפשרות להיכנס לכל המקומות האלה, לשמוע ולצוטט ודברים כאלה, זה מוסיף לדבר הזה שהוא טאצ'אבול, של המשפחת המלוכה, ואז אתה נחשף לסיפור שהוא דרמה, ואתה כזה, מה, הם אנשים כמונו? הם מתגרשים? זה יכול להיות סיפור גירושי ממש נורמטיבי.
נכון.
רק שהוא לא מסוכר באותה מידה. אם היינו מספרים את אותו סיפור, רק על אנשים שיש להם קצת כסף, פחות שלהם התחתנו בגלל ש... לא יודעת, רצו לאחד את האימפריה או משהו, של האימפריה המשפחתית של איזה חברת חשמל. אז קל להיות בדיוק אותו סיפור שלא רוצים שהם יתגרשו והכל, והוא בוגד בה והיא בוגד בו, אבל זה לא היה מעניין אף אחד. זה היה עוד אנשים כמוני כמוך.
זה גם לא מעניין כששני האנשים נראים לנו אנשים ששווה לחשוב עליהם. בגלל זה כנראה דיאנה ניצחה את החלק הסימפטי וצ'רלס לא. כי אי אפשר מה, אז עכשיו אנחנו נתחשב בכולם, של כולם, זה לא מעניין ככה, אנחנו רוצים לאהוב מישהו אחד ולא לאהוב את האחר. זהו, אז אני חושבת שאנחנו יכולים לקחת משני הסיפורים, גם משלי וגם משלך, שדבר ראשון אנחנו צריכים להיות מאוד מודעים למה שקורה סביבנו, ולהבין שדברים לא פשוט סתם קורים. להכל יש הרבה סיבות, הרבה אינטרסים של הרבה אנשים, לטוב ולרע, ואנחנו יכולים לבחור אם זה מפריע לנו או לא. לי אישית לא כזה מפריע כרגע שחנו כזה בייסיק אחד מפוברק. לא יודעת, יצא משהו נחמד. כן מפריע לי אולי שיש בן אדם בעולם הזה שהשם שלו כל כך הוכפש, ושלהרבה אנשים יש רק דברים רעים לומר עליו, כי לשפוט אנשים זה לא טוב, זה משעמם קצת.
נכון. לפי דעתי מה שאני לוקחת מהפרק של היום ומכל הסיפור הזה, זה קצת העניין של, של הדרמה. אני מרגישה שבכל הסיפורים האלה, המוטיב שנוסף להרבה דברים, איפה שנופח, זה המקום של הדרמה. בכל מקום שיש דרמה, אז לחשוב על זה בצורה אחרת, כמו קצת הסיפור של הגירושים, ולחשוב על זה שאם זה היה זוג רגיל, אז לא היה לי אכפת. אוקיי, היא בגדה בו, הוא בגד בה, וגם לגבי נספח השמן. זה לא הגיוני, בואו, פה הדרמה.
זה לא קרה.
זה לא קרה.
זה פשוט ריאליטי שואו אחד גדול. אנחנו פשוט אוהבים דרמה בכל מקום שאנחנו פונים אליו, בין אם זה היסטוריה, בין אם זה ספרות, או כל דבר תרבותי בעולם הזה.
דרמה ודברים בשמן עמוק.
אוקיי, okay, נראה לי ככה אפשר לסכם את,
את החיים.
את המסקנות שלנו השנה. דרמה ושמן עמוק.
ונראה לי שמצפריר בכללי השנה, מה שהייתי לוקחת, אז אני חושבת שמוטיב המודעות חוזר בכל פרק ופרק שלנו. שאנחנו הרבה...
אין סוף לזה.
מה?
אין סוף לכמה שאפשר להיות מודע יותר, הכל כל כך נישתי בסופו של דבר.
נכון. זה ממש זה. והדרמה.
והדרמות. כן. ולקטן דרמה. זה נראה לי ממש כיף שפתאום יש לנו סיבה טובה לשבת וללמוד על משהו ולחשוב עליו טוב, וזה גם מאוד נחמד להעביר את זה הלאה.
נכון. אז שנה טובה. אסתר.
שנה טובה לנו.
יאללה, בשנה טובה גם לכם.
שנה טובה, אני שמח
ומשעת. נתראה שנה הבאה.
תודה רבה לכם. ביי.